שלום ילדים. על החפץ חיים שמעתם פעם? את הספרים שלו למד בדביקות דוד מונדרר, שהיה סבא שלנו. ואת הפודקאסט הזה אנחנו מקדישים לעילוי נשמתו. אז איך שומרים על הלשון? את זה בדיוק נלמד יחד בפרקים הבאים.
פרק רביעי. בעיטה גורלית.
ערב טוב לכל המאזינים, בעוד דקה ייפתח משחק כדורגל סוער ומותח באצטדיון השכונתי. הלא, הוא החצר שמאחורי המכולת. מצד אחד עומד ארז שלא הפסיד בכדורגל כבר שבוע וחצי ברצף, עם עוד שני חברים, והצד השני עומד... שלומי, שגם הוא נחוש להוביל את קבוצתו לניצחון. והמשחק יוצא לדרך. ארז עם הכדור מוסר לבנימין, בנימין בועט לכיוון השער, אבל שלומי משתלט על הכדור, מוסר אותו לאורן, ו...
גול!
1-0. שתי דקות של משחק עברו בחצר שמאחורי המכולת, שהיא המגרש הטוב ביותר בשכונה. גם בגלל הרצפה השטוחה, שאין בה שום דבר שיפריע, וגם כי הבתים השכנים מספיק רחוקים כדי שהכדור לא יעוף לשם. חוץ מבית אחד, שבכל זאת די קרוב. אבל אף אחד לא גר שם כבר כמה שנים. שלומי שיחק טוב. והקבוצה שלו עדיין הובילה 1-0. אבל אז, אחד השחקנים בקבוצה נגע בטעות בכדור עם היד. וזה כמובן אומר, פנדל, לטובת הקבוצה של ארז. ארז התכונן לביתה, אבל לפתע, שלומי הבחין במשהו שונה בנוף. בבית ממול, זה שכבר שנים עומד נטוש, עומד הגרטל מזכוכית על עדן המרפסת. הגרטל הזה לא היה שם אף פעם. מישהו גר שם. מי זה? אולי המשפחה החדשה. המשפחה של הילה? בכל מקרה, כרגע עומד כלי יקר מזכוכית, בדיוק מולם.
ארז, חכה, אל תיבט.
למה? אתה מפחד לחטוף גול?
לא, לא, שאף אחד לא ייבט. אנחנו עלולים לפגוע בחצר של השכנים.
מה אתה דואג? שנים שאנחנו משחקים פה, ולא קרה כלום. תן לי להתרכז בביתה.
שלומי הביט בכדור בדאגה. אבל ארז לא דאג מכלום. הוא הסתכל היטב על השער, לקח כמה צעדים אחורה, רץ אל הכדור, נתן בעיטה חזקה ו... הכדור עבר מעל השער, אבל הוא לא נעצר. הוא המשיך הישר לחצר של השכנים, התקרב לאגרטל הזכוכית ו... פספס אותו בסנטימטר. שלומי אף פעם לא התלהב כל כך מפספוס של כדור. איזה מזל שהכדור לא פגע בול באגרטל. אבל השמחה הייתה קצרה, כי הכדור נשאר בחצר של המשפחה החדשה, ומישהו היה צריך ללכת לקחת אותו משם. עוד לפני שהתחילו להתווכח מי יעשה זאת, נפתח פתאום השער ממול. ארז מיהר לברוח אל תוך הבית. שאר החברים התחבאו מתחת לשולחנות בחצר. רק שלומי לא הספיק לתפוס מחסה, ונשאר בחצר.
היי, ילד. כן, אתה. אתה יודע איך הכדור הזה הגיע לחצר שלי?
שלומי עמד נבוך, ולא ידע מה לעשות. אם יגיד את האמת, הוא יפגע בארז שבעט בכדור. אבל אם יגיד שהוא לא יודע, זה יהיה שקר. כי הוא כן יודע. מה עושים? שלומי לא ידע מה לעשות, אז הוא פשוט עמד שם ולא אמר שום דבר.
מה אתה עומד שם כאילו אתה לא מבין עברית? אני מדברת על הכדור הזה. ראית מי בעט אותו הנה?
בדיוק אז. בתזמון ממש מושלם, צלצל הטלפון.
מה? רגע. אחותי בטלפון, אני ממש מוכרח לענות. אני אדבר איתה רגע כאן בצד, בסדר?
אין בעיה, אני מחכה.
למזלו של שלומי, הוא יצא מהבית באותו יום עם טלפון. ולמזלו הגדול עוד יותר, רעות התקשרה אליו בדיוק באותו רגע.
שלומי, מה איתך? אנחנו כבר באמצע השיעור של הרב ישראל. אתה לא מגיע?
אוי, שכחתי מהשיעור. קבעתי לשחק עם חברים ופשוט ברח לי מהראש. אני כבר לא אספיק להגיע. אבל יש לי שאלה לרב ישראל. מה קורה אם צריך לבחור בין לשון הרע לאמירת שקר?
הרב ישראל, אפשר לשאול שאלה? מה קורה אם שואלים מישהו שאלה? והתשובה הנכונה היא לשון הרע על מישהו אחר. האם צריך להגיד את התשובה הלא נכונה?
שאלה נפלאה. גם החפץ חיים עסק בשאלה הזאת. לפעמים צריך לומר את האמת, מדין לשון הרע לתועלת. לדוגמה, אם חבר שלנו הרס לחבר אחר את האופניים, והחבר בא לאופניים, שואל אותנו מי זה היה? חשוב להגיד לו מי זה, כדי שישלם לו על הנזק. אם מישהו בכיתה הציק לנו או פגע בנו, ואמא שואלת מי זה היה, צריך להגיד לה, כי זה מידע שאבא ואמא צריכים לדעת. במקרים כאלה, הדין יהיה לפי הכללים שלמדנו על לשון הרע לתועלת. אם אין שום תועלת, ואמירת האמת תהיה ממש לשון הרע, ההלכה היא לא לומר אותה. עדיף להתחמק מלענות, לנסות להסיט את השיחה לנושא אחר, או לענות תשובה חלקית שלא כוללת לשון הרע. אבל אם אין ברירה, למשל, אם בעל האופניים שואל אם זה היה החבר שלך או לא, אומרים לא. עדיף עובדה לא נכונה מאשר להגיד לשון הרע.
אבל הרב, איך יכול להיות שמותר לשקר?
שאלה יפה וחשובה. בחיים יש התנגשויות בין ערכים, וחכמים מלמדים אותנו שכאשר האמת מתנגשת עם השלום, מותר לשנות את האמת כדי לשמור על השלום ולמנוע ריב. חוץ מזה, מה נחשב שקר? אם עכשיו חבר שלי יעלה וירגיש מושפל, האם אפשר לקרוא לזה אמת? העובדות אולי נכונות, אבל אם עכשיו ייווצר על החבר רושם שלילי ומבזה, זה השקר הכי גדול. בכל מקרה, אני מאחל לכולנו שלא נצטרך לעמוד במצבים מסובכים כאלה.
הרב עמד לחלק קרטיבים, אבל רעות לא חיכתה. היא יצאה מהר החוצה עם הטלפון וסיפרה לשלומי מה היה בשיעור. שלומי, שחיכה בצד עם הטלפון כל אותו הזמן, חזר לחצר. השכנה עדיין עמדה שם.
נו, מי זה היה?
שלומי פחד לענות. הוא לא יכול להגיד שזה ארז, כי זה יהיה לשון הרע, אבל מה הוא יכול להגיד במקום זה? לבסוף, הוא החליט לאזור אומץ, ואמר תשובה שנראתה לו כהכי מתאימה למצב.
זו הייתה גם אשמתי, בטעות. אני מצטער נורא, אני אגיד לחברים שלי לא לשחק כאן יותר.
להפתעתו, השכנה התחילה דווקא לחייך.
איזה חבר טוב אתה. דבר כזה לא ראיתי אף פעם. אתה חושב שלא ראיתי מי בעת לי לחצר? ראיתי גם ראיתי. אבל אתה עשית מעשה ממש אצילי ומיוחד, והגנת על חבר שלך. בוא, אני רוצה לכבד אותך בגלידה של סבתא.
שלומי נרגע, אבל שוב לא ידע מה לעשות. לא נכנסים סתם לבית של אנשים זרים, גם לא של שכנה נחמדה. הוא התקרב לבית, ואז ראה את הילה, החברה של רעות. בתוך הבית, זה הבית שלה. הילה ראתה את שלומי, ואז נכנסה מהר לאחד החדרים, כנראה החדר שלה. שלומי לא הספיק להבין מה קורה, ופתאום הוא שמע קול מכיוון החדר של הילה.
רעות, רעות, רעות.
שלומי לא הבין מה היה הקול המוזר הזה, ולמה הוא אמר את השם של אחותו. זה היה מסקרן ואפילו קצת מפחיד. שלומי רצה מאוד לדעת, אבל לא הייתה לו דרך לברר את פשר הדבר. אולי מאוחר יותר. הוא ישתף את רעות במה שקרה. אולי היא יודעת משהו? את הסדרה הזו הקליטו יחד איתי משפחת מונדרר. וכתב, כמובן, חיים אקשטיין. אם אתם רוצים ללמוד עוד, כמובן שאתם יותר ממוזמנים. הספר חפץ חיים ידוע ומוכר, ויש גם גרסאות שלו ועיבודים שמתאימים גם לילדים. הכי טוב זה ללמוד עם מישהו שיודע. אבא או אמא, סבא או סבתא, וגם, כן, גם אחים גדולים הולך מצוין. תלמדו, תקיימו, ותהפכו את הסביבה שלכם ואת העולם למקום טוב וטהור יותר.